אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.3 FM.
השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי, שס, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר.
תגיד, קראתי, שמעתי בחדשות 12, אתה מוכן לאשר שראשי הסיעות החרדיות פנו לראש הממשלה ודרשו להקפיא את המשך החקיקה? שמדובר על המשך החקיקה, מדובר כנראה גם ברפורמה וגם בחוק הגיוס.
אני אומר ככה, המפלגות החרדיות הם שותפים, הם מלאים בממשלה, בקואליציה, שותפים לתהליכים, לסדרי עדיפות ולכל מה שקורה. עכשיו, ככאלה שהם שותפים, אז הממשלה ומי שעומד בראשה, יחד עם שר המשפטים, הם מגבשים סדרי עדיפות לכנסת, לממשלה, איך הדברים צריכים להתנהל, ואנחנו שותפים מלאים בעניין הזה. עכשיו, אני פחות רוצה להתייחס לפרסום כזה או אחר, מה ראשון, מה שני. אני רק אומר, תמכנו בעבר במה שראש הממשלה ושר המשפטים הביאו לכנסת, לא עשינו שרירים, לא שיחקנו, באמת, הלכנו כשותפים אמיתיים בהחלטות של ראש הממשלה ושר המשפטים, והמשך החקיקה, מה שלא תהיה, באיזה צורה, באיזה נוסח, איזה נושא, דבר שידונו בו בראשי קואליציה, ראשי המפלגות עם ראש הממשלה, כל החלטה שיקובל שם, ותהיה מוסכמת על כולם, אנחנו נצביע.
כן, אבל אתה יודע שלהודעה הזאת התווספה ידיעה נוספת, שאתם אומרים, תקן אותי אם אני טועה, יש לחוקק את הכל בהסכמה, ואם שר המשפטים לוין ינסה לקדם את החקיקה באופן חד צדדי, אנחנו נצביע נגד.
אני לא ישב, לא ישבתי בישיבות עם ראשי מפלגות, אני ברור שהם לא שמה. אני רק אומר, אני לא מכיר כאלה נוסחאות, אני לא יודע. אני רק אומר שאנחנו שותפים מלאים עם השר לוין בממשלה, עם ראש הממשלה, ואנחנו מקווים שרוצים, וככה יהיה בעזרת השם, שנמשיך בשותפות מלאה, עם כל מה שהאתגרים הגדולים של הממשלה הזאת. גם ברפורמה וגם בשאר הדברים, פה חוק הגיוס למשל.
אכן זה נכון, אתם שותפים מאוד נאמנים וגם מאוד מסייעים לראש הממשלה בהובלת החוקים כפי שאתם רואים אותם. אבל בכל זאת אני רוצה לדעת, יכול להיות שאתם באמת ממתינים להגיע להסכמה? כי אני שמעתי את הרב דרי שאומר, תמיד אנחנו שמחים להגיע לכל הדברים האלה בהסכמה. נכון. אז מדובר
אגב,
כנראה...
אגב, הקואליציה גם הוכיחה שהיא כזאת, היא לקחה פסק זמן, הלכו לבית הנשיא. אגב, בממשלה שהקודמת למשל, שעשו דברים חד-צדדיים, לא ראיתי שהם הלכו לנשיא. לא ראיתי שהם מצאו חקיקה דורסנית ואכזרית בשביל להגיע להסכמות. אם מישהו אומר, רצו ודערו קדימה, אני גם לא הולך להשוות בין כל דבר לדבר, זה לא הדיון. אני רק אומר דווקא הממשלה הזאת, גילתה אחריות כזו או אחרת כלפי כולם, וכן הלכו לנשיא, וכן ישבו, וכן דיברו, ועדיין אני שומע את ראש הממשלה אומר, פניי להידברות, פניי לשלום. אני לא כך רואה בצד השני מי הושיט יד לשלום, כן? אגב, אני גם לא חושב שהם מסוגלים בגלל שהם נשלטים בידי אנשים קבוצות כאלה או אחרים. כולן ראינו את החשיפה, לא זוכר שמי שזה היה, את ההתכתבות של לפיד עם גלנט באותו הצבעה לצמצום עילת הסבירות, אתה רואה שלפיד הוא לא שולט באירוע, הוא מובל על ידי אחרים, וחבל. ושוב, אני בטוח שגם ראש הממשלה וגם ראש הקואליציה רוצים להגיע להידברות עם כמה שיותר אנשים.
תראה, אז באמת אתמול צפיתי ב, אתה יודע, כתבות פה ושם שיצא לי לראות, ושמתי לב שכמה ממובילי המחאה, אולי אני לא אדק במילה, אבל למשל שקמה ברסלר אמרה, אחת ממובילות המחאה, אנחנו בכלל לא רוצים להגיע להסכמה. אנחנו רוצים שראש הממשלה ביבי יתפטר מתפקידו. אנחנו לא רוצים אותו. והמחאה נמשכת, והיום הייתה אצלי חברת כנסת, דווקא חברה שבמפלגתו של יאיר לפיד, והיא אמרה, שאלתי אותה, בתשובה אני שאלתי אותה קודם כל, תגידי, יכול להיות שבאמת ראשי הקואליציה רוצים להגיע להידברות, יכול להיות שגם נכונות כזאת קיימת בקרב ראשי האופוזיציה, אבל ישנם אנשים שהם, בוא נגיד, אופוזיציה לאופוזיציה. כל אותם אלה, או חלק מהם, שאומרים אנחנו לא מוכנים להגיע לשום הסכמה. הסכמה היחידה היא שאנחנו רוצים שראש הממשלה ילך, ובעצם הם כופים את דעתם על ראשי האופוזיציה שכן רוצים להגיע להסכמה. מה אתה אומר?
אני קודם כל מאוד מעריך את האמירה של מי שאמרה שהרפורמה בכלל לא מעניינת, הכל פה נטו.
לא, היא לא אמרה את זה. היא לא אמרה את זה. אני שאלתי אותה...
לא, לא, ציינת מקודם אחת מראשי המחאה שאמרה שלא תחב הכסף.
כן, היא לא אמרה את זה אצלי, אמרה את זה בתקשורת.
כן, אני מאוד מעריך את האמירה הזאת. היא אמירה אמיתית. אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו ועם מי שהוא מדבר, ואני מאוד מעריך אדם שהוא אמיתי וכנה, וכל הכבוד שנשים את זה לשולחן, המחאה לא מעניינת, הרפורמה לא מעניינת, אנחנו רוצים את נתניהו. עכשיו, עם אמירות כאלה, אז כאילו, אז מה, מסע ומתן עם מי, הידברות עם מי, על החלפת נתניהו, זה לא על השולחן, לא על הפרק, לא לדיון בכלל. אז כאילו, אז עם מי? עכשיו, אם יבוא לפיד, כן, שהוא יושב-ראש האופוזיציה, בעצם מצפים ממנו לזה שהוא מינימום של מנהיגות ולא להסתחף אחרי
המירות. לפיד אמר, אני מוכן להגיע להידברות שוב. הנה, יש לנו...
כולם רוצים להידברות, גם ראש הממשלה אומר את זה. הוא גם אמר את זה.
נו, אז למה אתם לא מדברים? יש לכם עכשיו פגרה, כל מיני סידורים כאלה ואחרים, שהם חשובים מאוד, אבל יחד עם זה, הרפורמה כן תהיה, לא תהיה, הידברות כן, לא... למה אתם לא מדברים ביניכם?
אני חושב שהקואליציה פעם אחר פעם קרא להידברות, ולא בדיוק ראיתי את לפיד ומרים את עצמו להידברות האמיתית והכנה. אדם שאומר, תעצרו את הכל שנה וחצי, זה לא בדיוק נראה הידברות רצינית, זה לא נראה אדם שבאמת לא נכנע לתכתיבים, לא נראה אדם שמנהיג אלא מונהג, אבל כן, אני חושב שראש הממשלה כל כך הרבה פעמים, בשונה מהממשלה הקודמת, אמר פנאי לשלום. כשבנט והחבורה סביבו, הלכו ופרקו כל דבר שקשור לדת או לחרדים, או הלכו להתעלל באימהות עובדות רק בגלל שהן חרדיות, או להתעלל בילדים רק בגלל שהם ילדים. זה מה שהם עשו, בנט והחבורה שלו. לא שמעתי שמישהו אמר, בוא נשאב ונדבר עם הצד השני ונחשוב ונמצא. לא, הם דרסו, פרקו את הוועדה למינוי דיינים, שינו את עולם הרבנות, ניסו כמובן, את עולם הדיינות, את הוועדה לבחירת דיינים, הכל בדורסנות מוחלטת. לא שמעתי מישהו שאומר, יאללה, בוא נשאב ביחד, בוא ננסה להגיע, לא, אבל פיכן נתניהו, אנחנו אומרים, כן מוכן, ואני חושב שהוא הוכיח שהוא עצר את זה, והוא עדיין אומר, אני פנאי לשלום ולהידברות.
לא, הוא לא עצר, הבאתם חוק חשוב מאוד.
להזכיר, אתה כמה זמן נעצר החוק הזה? בוא נזכיר לכולם.
כן, 30
יום. כמה מנות? בסדר? יש לו קואליציה שעצרה את האג'נדה שלה, ראש הממשלה עצר את האג'נדה שלו, את מה שהוא מאמין, לכבוד הידברות. מה יצא מזה?
כרגע לא יצא מזה כלום.
יום, זאת אומרת, לא שהיה הידברות והגיע לפיצוץ ולאי הבנות. לא הייתה הידברות אמיתית.
לא, הייתה הידברות בבית הנשיא, אבל זה כבר היה...
הם היו יושבים בבית הנשיא, ואחרי דקה מתראיינים בכל מיני רשתות, הם מדברות והם מדברים משהו אחר. זה לא נקרא דיון רציני. פה אין פנאי לשלום.
תגיד, הוועדה לבחירת שופטים, תהיה הסכמה? כי ראיתי שרמון מביא איזשהו נוסח מסוים. הקואליציה אמרה, אוקיי, אנחנו מסכימים. 5 חברי כנסת מהקואליציה, 5 חברי כנסת מהאופוזיציה, יעבו את הוועדה הזאת. רמון אומר אפילו שהוא מציע שהוועדה אפילו תורחב, אבל יוצאו ממנה החברים מלשכת עורכי הדין. כי עורכי הדין, לשכת עורכי הדין, הרי תמיד תופסת צד בדרך כלל עם השופטים, אז בוא נוציא אותם ובוא נלך בהבנה 50%, 50%. מה אתה אומר על ההצעה?
אני אומר לך את האמת, אתה הרי הרבה הרבה שנים מראיין פוליטיקאים, אתה מהמנוסים ומהידענים ביותר שיש. לא יודע כמה פעמים שמעת החקים שאומרים לך לא בקי בפרטים. אני לא בקי בפרטים של ההצעה הזאתי. אני יותר לומד ומתעמק בענייני המשרד שלי. אנחנו שותפים בקואליציה, כמו שאמרתי בתחילה, אם גן קובע ראש הממשלה על שר המשפטים, על ראשי הקואליציה. בסדר גמור, אני לא מכיר את ההצעה הזאת.
אתה יודע מה אני אוהב בך? לא הרבה אנשים אומרים אני לא מבין. אתה יודע, לפעמים אני מראיין פה פוליטיקאים ואני רואה שהם לא מבינים, אבל מדברים כמבינים. אז לפעמים אפשר להעריך את זה גם.
כבר כי ילד למדתי במסכת אבות שההבדל בין החכם לגולם זה על שאינו יודע, אומר אינו יודע. אתה יודע למה? כי אדם שלא יודע ומדבר מהר מאוד קולטים שהוא גולם.
נכון. תגיד, בסדר, הבנתי שאולי לפיד, אתה יודע, קצת מתמאמה, אמנם הוא אמר כן, נגיע להבנות, או אני שואף להגיע להבנות, אבל גנץ הוא יותר נוח, הוא יותר רך בעניין הזה. מה קורה באמת עם גנץ? יכול להיות שאיתו כן אפשר להגיע?
אני אומר כך, אנחנו רוצים להגיע עם כמה שיותר ראשי מפלגות להבנה, ודאי עם המרכזיות שבהם. השאיפה עם כולם, כן, אנחנו לא... אנחנו חושבים שהפילוג הוא מיותר, הוא לא נכון, הוא לא טוב. מתמידך יש ממשלה שיש לה אג'נדה ויש לה רצונות ביותר ממשלה. ולכן אני אומר, גם אם זה גנץ וגם אם זה לפיד, אנחנו גם מצפים מכולם, כמו מגנץ. כלומר, אני מוכן ללכת, נקרא לזה, לפשרות מצידו כאופוזיציה, כן? ולבוא לקראת הממשלה במה שחשוב לה, והממשלה לקראתו מה שחשוב לממשלה. למצוא את הנוסחה, והדבר הזה
לצערי
לא קרה עד עכשיו.
הביקורת שנמתחת מצד גורמים פוליטיים על צה"ל והרמטכ"ל, מה אתה אומר על זה?
לא תשמע ממני ביקורת על צה"ל, גם לא על הרמטכ"ל. אני אומר לך דבר אחד, אנחנו מתפללים להצלחתם, אנחנו מחזקים את ידיהם, אני חושב שהרמטכ"ל, קודם כל הוא איש מקצוע באמת נבחר, ואנחנו באמת מחזקים את ידו, אנחנו יודעים שהוא ימים ולילות עסוק למען ביטחונה של מדינת ישראל, לא תשמע ממני ביקורת עליו, לא על בכירים בצה"ל, ודאי לא מכהנים, ואנחנו מתפללים לחזק את ידיהם.
אבל יש כאלה דווקא בקואליציה שמותחים ביקורת חריפה, גם על הטייסים, גם על הרמטכ"ל.
הדבר היחיד שיש לי לומר לכל משרת שדואג לביטחונה של מדינת ישראל, שאנחנו מברכים אותו, מתפללים להצלחתו, ומחזקים את ידיו.
יפה. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ויושבי ראש ועדות המשנה, גדי איזנקוט ושלום דנינו, נחשפו לראשונה לתמונת המצב המלאה והאמיתית, כך הם אומרים, לנזקים של המחלוקת, הנזקים שנגרמים לצבא ומכאן למדינה. והשאלה באמת, האם אתם חושבים שאפשר לעצור את כל החקיקה הזאת ובאמת לנסות לפרק זמן ארוך יותר, לא חודש, לא שלושה חודשים, אלא יותר ארוך, כדי להגיע לאיזשהם הבנות, כי המדינה בדרך שהיא יותר חשובה מכל אחד ואחד מהפוליטיקאים, נמצאת היום במצב לא כל כך טוב.
אני אתחיל לפתוח את הסוגיה הזאת ולשאול את השאלה הבאה. מה הכוונה לדחות את הדיון לפרק זמן ארוך? כאילו, תמיד רוצים להתחיל דיאטה, אומרים אחרי החגים. אבל יום אחד אחרי החגים האלה מגיע. ואז מה קורה? צריך לעשות דיאטה. כולנו מכירים את המשפטים אחרי החגים. אני חושב שגם ראש הממשלה וגם השר לוין, יחד עם כל ראשי הקואליציה, את כל הנתונים שנאמרו בוועדת חוץ וביטחון, מכירים את זה. ואין לי ספק שגם לוקחים כל דבר מהסוג הזה בחשבון, בוודאי שזה דיון על השולחן, דנים בזה, בכובד ראש, אין ספק אם יש ממצאים, אני לא הייתי בוועדת חוץ וביטחון שדנה בזה, אבל אם יש ממצאים כאלה, ודאי שזה מטריד את הקברניטים, ואני מקווה שעוד פעם, אני מקווה שמתפלל שתתקבל ההחלטה הטובה ביותר.
תראה, אתם מרכיב חזק וחשוב מאוד בתוך הקואליציה. ואם אנשים שלכם שחברים בוועדה ואתם נמצאים בתוך הממשלה שומעים מאנשים מאוד חשובים בתוך הצבא וסקירות שאומרות שהמצב של צה"ל בוא נגיד נשחק, לפחות ההסברה יוצרת מצב, ההסברה או חוסר ההסברה יוצר מצב של איך נגיד את זה, האויבים שלנו יושבים על הגדר ורואים את זה שאנחנו יושבים ולא עושים שום דבר כדי להגיע לאיזשהם הבנות, ולפיכך יכול להיות שהמלחמה הקרבה יותר מאי פעם, כי האויבים שלנו רואים שאנחנו נחלשים לפחות כלפי חוץ, לא?
אז בוא נפתח את האויבים האלה. האם מה אתה חושב שנסראללה שיושב פה שהוא שמה, ועל מה הוא מסתכל? האם אנחנו מתקדמים ברפורמה כן או לא? או האם אנחנו מעודדים סרבנות או מרי אזרחי?
לא, הוא מסתכל, הוא מסתכל מה אומרים הטייסים. הוא מסתכל מה אומרים 8200.
לכן אני חושב שהמאבק צריך להיות מאבק. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, וכל אדם צריך להגיד את הדעה שלו ולהפגין בראש מורם. זה בסדר גמור. גם אנחנו עשינו את זה באופוזיציה, בכלים שלנו, נכון. אנחנו לא קיבלנו גיבוי תקשורתי שכזה. אנחנו, כשהיה אלימות, הציפו את זה. כשיש אלימות היום, פחות הם מדברים על זה. בסדר, אנחנו אומרים, התרגלנו, זה נתון, אי אפשר להתווכח עם זה. חבל שזה ככה, אבל זה הנתון. אני חושב שבסוף, מה שמחזק, חלילה, את האויבים שלנו, זה הפילוג בתוך הבית, כלומר, אמירות שמדברות על מרי אזרחי, שמדברות על פירוק של מערכות חשובות שהיו מקודשות עד היום. זה הדבר שנסה ליושב באיפה שהוא נמצא ומחכך ידיים בענה. ואני חושב שהמאבק אסור, לא רוצים שידח, כלומר כל אחד יביע את דעתו, בקציר קצת אחריות. עכשיו אני אומר לך, לי זה ברור שחלקים מאוד מאוד גדולים מהמפגינים באמת חוששים על עתיד המדינה, ואני באמת מה חושב ככה. אני באמת חושב שחלקים גדולים מהמפגינים בטוחים שמחר הבוקר תהיה פה דיקטטורה. הם לא עושים את זה סתם. כן הטענה שלי לאנשים שמנהלים את זה מלמעלה, כמו אולמרט, כמו ברק, כמו אנשים פוליטיים באמת קטנים, אנשים שיודעים שהם משתמשים בדעת הרחוב בשביל האינטרסים הפוליטיים שלהם, הרי אם ברק היה מקבל איזה ג'וב פוליטי, סביר להניח שהוא לא נלחם בצורה כזאת, בדיוק כמו כשליברמן נלחם על חוק הגיוס, זה האיש על פי פרסומים, החרדים נהנו הכי הרבה בפטורים, בתקופה שלו כשר ביטחון, האיש היה שותף בהדחה של ראש עיר חילוני מירושלים, והוא פתאום דואג לחוק הגיוס. כלומר, הכל, היותם, אני מוציא את חלק גדול מהם, שנלחם על הרפורמה, כי הוא מאמין שתהיה פה דיקטטורה. כואב לי שהוא מאמין בזה. כואב לי שהוא נסחף לשם. אבל הוא מאמין בזה, זכותו להפגין. וצריך לאפשר לו להפגין. לי יותר יש ביקורת על המובילים הפוליטיים בעיקר. על אנשים כמו, על השעברים, כן? אולמרט וברק, וגם פוליטיים שהם קיימים היום, שיודעים, אגב, קח את גדעון סער, כן? שחלק גדול מהרפורמה הזאת הייתה בכלל במצע שלו. הוא קידם את זה. פתאום זה נפח לחורבן המדינה, פתאום זה נפח לדיקטטורה, איפה הייתה לפני כמה שבועות?
אבל שים לב שגדעון סער לא מתלהם, לא מדבר שרה, יושב בצורה כזאת, אפילו היית אומר קצת...
לא, תראה איזה נאומים, שיקום ויגיד רבותיי אין פה דיקטטורה. בוא נראה, בואו קצת, עוגנות.
הוא לא אמר שיש דיקטטורה.
לא,
הוא אמר שחוששים מדיקטטורה, אבל לא אמר שיש...
כן, אבל הוא צריך להגיד, אין פה חשש. הוא צריך להגיד, אני הובלתי את זה. הוא צישים מספיק
אבל וגן. יש אנשים שחוששים באמת.
לכן אני אמרתי רוב ככל המפגינים, לי זה ברור לי, הם חלקם באמת חוששים. הם לא הם משקרים, הם באמת ככה חושבים. הביקורת שלי על הקברניטים שלהם, על הלשעברים, על המתוסכלים, על אולמרט, על ברק, על אנשים מהסוג הזה, שהם טוב, יודעים בוא... שמה שהם אומרים זה לא נכון, והכל עניין של פוזיציה.
מיכאל, אני רוצה לדבר איתך קצת על הנושאים שגם נמצאים במחוז השיפוט שלך. בישראל יש 37 ערים מרכזיות ללא רב. ואני שואל אותך, מה אתם עושים כדי לפתור את העניין?
אז ככה, אז קודם כל אני מאמין שכמו שאין עיר בארץ שאין בראש עיר, אז לא צריך לי שיהיה עיר שאין ברב עיר. רב עיר הוא הסמכות הדתית בעיר, הוא נותן את הכשרות, רישום נישואין, הוא דואג גם לקבורה, הוא תפקיד של רב, הוא הרבה 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 מעבר למה שאנשים חושבים. זה 24/7 ימים ולילות. עכשיו, מה אנחנו עושים בשביל למנוע את הבעיה הזאת? קודם כל, אני כשנכנסתי לתפקידי, קיבלתי החלטה באמת יחד עם הצוות המקצועי של המשרד, להקים כמה שיותר גופים של בחירות, למנות כמה שיותר רבני ערים, והצלחתי, ברוך השם, בזמן מאוד מאוד קצר, למנות 4 רבני ערים. עכשיו, למי שבא וטוען שזה ג'ובים של שעף, אני רוצה לחדש לו ששתיים מהם זה ציבור דתי-לאומי, בכלל מציאות הדתית, לא קשורים בכלל, לא למפלגה שלנו, אין לנו שום צד שמישהו ממצביע שעף, לא קשור בכלל למפלגה, אלא באמת מקום דתי שדרש וצריך רב. עכשיו, נכנסו לתקופה של חצי שנה שלפני בחירות, שאי אפשר למנות רבנים. מיד אחרי הבחירות הרשויות המקומיות, אני אקים בעזרת השם כמה וכמה גופים של בחירות בהרבה מאוד ערים, למנות רבני ערים. בסוף יש דרישה, ואני רוצה להפתיע אותך. אני כל הזמן מסתובב בארץ, אני פוגש אנשים שהם רחוקים מלהיות דתיים או חרדים, אנשים חילונים, במוצר ובנראות שלהם. אומרים לי, השר, אנחנו רוצים רב לעיר, חשוב לנו שיהיה פה דרשת שבת הגדול, חשוב לנו מי שידאג לנו לבר מצווה לילד, חשוב לנו הברית, חשוב לנו הרבה מאוד דברים, ואני מופתע כל פעם מחדש, וכנראה שאני לא צריך להיות מופתע, כי ציבור, כי המדינה שלנו היא מדינה שאוהבת דת, ואוהבת את המסורת, לא כולם, כי לא כולם, גם לא כולם אוהבים את ראשי הערים, בסדר, לא כולם, ולכן אנחנו מיד אחרי הבחירות הרשויות המקומיות, נקים צוותות לעניין הזה, ונמנה הרבה רבנים כמה שיות, כמה שנוכל, כמה שהחוק גם יאפשר לנו בסד הזמנים, בשביל שנצליח בערים שיש שם רבנים.
אבל למה אתם צריכים לחכות לבחירות כדי לראות
כמה? לא, כי אי אפשר על פי החוק. לא, חצי שנה לבחירות, היות זה חלק מהגוף הבוחר.
זה אתה צודק.
לרשות המקומית, אני נכון. אפשר, אגב, כמו כן גם ראשי מועצות דתיות, אני לא
זה יכול... זה נכון, אבל אתם 8 חודשים כבר בשלטון.
לא, אבל מינינו. מעל 30 ראשי מועצות דתיות מינינו. מעל 4 רבני ערים. כן. מעט שנכנסנו לחצי שנת הבחירות, נעצר הכל.
טוב, תגיד, דיברתי איתך קודם על חוק הגיוס, איך לדעתך הוא צריך להיראות? כדי שכולם יהיו מבסוטים וכולם יגידו, וואלה, הם לא יושבים לנו על הצוואר, אתה שומע את התקשורת.
כן, כן, תראה, אני פחות, אני לך תראה, אין בעולם, בכל ספר החוקים, אין חוק שכולם מרוצים. תן לך דוגמה, כשאני עומד ברמזור אדום ולך יש ירוק, אתה מרוצה, אני לא טוב לי באדום, נכון? אבל כשיהיה ירוק ולך יהיה אדום, אתה תהיה לא מרוצה, ואני מרוצה, אבל אין
כן, אבל זה בר שינוי, ואם אתם עושים חוק זה כבר לא בר שינוי.
רגע, לא, שנייה, רגע. לא, רגע, קודם כל, למדנו כמה חוקים משתנים פה, אבל רגע. חוק הגיוס הוא חוק מאוד מאוד מורכב, שצריך בו גם הרבה חוכמה, ונסביר גם מה הוא שונה מחוקים אחרים. הוא חוק הוא משולש עם 3 צלעות שוות, שאם כל אחת מהצלעות האלה נופל, החוק מתפרק. אחד, זה חוק שאנחנו צריכים ורוצים את משרד הביטחון ביחד איתנו. 2, חוק שאנחנו רוצים שנדע לגבות המשפטית. אתה לא רוצה להעביר חוק בכנסת וליפול לבגת. 3, שהרבנים, מועצת חכמי התורה וגדולי התורה, יאשרו את החוק הזה, שאנחנו נדע לחיות איתו. אם אחד מהמשולש הזה לא קיים, אם משרד הביטחון לא הולך איתנו עם החוק, או אין לזה גיבוי משפטי, או הרבנים, לא, אי אפשר להתקדם בחוק. לכן החוק הזה הוא חוק מאוד מאוד מורכב. אנחנו נעשה מאמצים גדולים מאוד, ואני רוצה להסביר גם למה הוא חשוב. כי אנחנו במשך 10 שנים לא היה החוק. היה הסדר של תורתו אמנותו, שבן גוריון יצר, בין היהדות החרדית לבין המדינה.
ובא בית המשפט ואמר, אתם צריכים לעשות משהו עם העניין הזה.
בא בגץ אמר, אני לא יודע מה זה סטטוס קבור. אגב, דברים אחרים בגץ כן יודע, פה במקרה בגץ פתאום היא לא יודע, אוקיי, צריך חוק. הולכים לכנסת. יש ממשלה בישראל, יש כנסת בישראל, יש ריבון. ואנחנו נעשה מאמצים גדולים מאוד להביא נוסף, שיהיה מוסכם על כל הדעות שמה שאמרנו מראש.
אבל כבר כמעט היה. מיכאל, אבל כמעט כבר היה. הרי בית המשפט אמר את דברו, וכמעט הגעתם להסכמות, ואני חושב שמישהו, אני לא זוכר רק מי, או מיהדות התורה, או משעס, אני לא זוכר בדיוק, אמר, אנחנו עם החוק הזה יודעים לחיות, אבל זה לא עבר, למה?
לא, אז אוקיי, אז צריך להבין אותך שכן יעבור. אבל אני חשוב לי לומר לך, ובגלל שאני יודע שיש לך אלפי, אולי 10,000 מאזינים, חשוב לי לומר לכל המאזינים שלנו, משפט מאוד מאוד, אני יודע שיש אנשים, לא כולם אוהבים את חוק הגיוס. בסדר, יש ויכוח עמוק בינינו 10 שנים. אבל שידעו דבר אחד. איווט ליברמן, בני גנץ, לפיד, וכל החבורה הזאת, היו נותנים לחרדים הרבה יותר ממה שהליכוד היה מוכן לתת לחרדים, לו רק היינו הולכים איתם לקואליציה.
יש את זה בכתוב?
יש את זה במאות אנשים ש... לא, סליחה, בהרבה מאוד אנשים שהיו נוכחים, ואין לזה הכחשה דרך אגב.
לא, אבל אתה יודע, הצעות נותנים בדרך כלל בכתב. מה שאמרתם... לא, רגע, שנייה, מיכאל. אני שמעתי את זה, ואני גם שמעתי מאנשים שהיו בישיבה, שאמרו, כן, היו מוכנים לתת לנו הכל.
נכון, אני יודע את זה.
כן, כן, אתה יודע וגם אני יודע.
אני אומר לך את זה, אני...
לא, אבל אני שואל, האם היה משהו בכתב? האם היה מצב שבו מישהו כתב... הנה, רבותיי החרדים, אנחנו מציעים לכם X, Y, Z בהמשך לבקשתכם.
גם אם
לבקשת
היה לי זה בכתב, אני לא הייתי מביא לך אותו. אתה יודע למה?
לא, לא היית מביא לי אותו, אני יודע, אבל אני שואל, האם יש כזה דבר?
הרבה יותר מכתב, כן. היה ישיבות ברורות מאוד, סליחה, לא ישיבות, דברים ברורים שהגיעו מהם אלינו, מציפי לבני שאז רצה להגיד ממשלה. כולל הלפיד, וכולל בנט, וכולל כולל כולם. אם אנחנו היינו הולכים, נותנים ללפיד את הרשות, הוא היה נותן לנו כל מה, הוא יגיד לך 1,000 פעם לא ככה, הוא לא דובר אמת. לפיד היה נותן לחרדים כל מה שהם מבקשים, אז עכשיו, למה אני חשוב לי לחזור על זה כמה פעמים? שכשכולם ישמעו עוד מעט את לפיד נותן נאומים חוצבי להבות יש נגד הגיוס, גם אם אתם יש לכם דעה נגד זה, וזה בסדר, והוויכוח הוא ויכוח נוקה ואמיתי, אל תאמינו לו. כי הוא משחק פוליטיקה קטנה. הוא מוכן לשסות איש ברעהו שיקבל עוד כמה נקודות בתקשורת. הוא מוכן לשסות אחד בשני. הוא היה מוכן לתת הכל לחרדים. אל תאמינו לאיש הזה. זה כן חשוב לי לומר.
משרד הדתות הוא ליבת המחלוקת במהלך 10 שנים בין חרדים ודתיים. איך אתם כיום מסדרים אחד עם השני?
אני חושב שמאוד, אני חושב שהמשרד הדתות הוא אחד המשרדים לדעתי. אם אנחנו נוציא רגע את רעשי הרקע שלצערי, כל מיני כתבות שהן לא נכונות, אני יודע להתמודד עם דברים נכונים, אני לא בטוח שאני אצליח לשכנע כל אדם, אני יודע להתמודד עם זה. על המצאות מפוברקות קשה לי מאוד להתמודד. זה הרי ברור. עכשיו, משרד הדתות אני חושב שנותן יחס טוב מאוד להרבה פונים אליו, אני חושב שאנחנו מקבלים ציון גבוה בשירות לציבור, אנחנו תמיד עובדים לשפר את עצמנו יותר, אני כל ביקורת שיש כלפי או כלפי המשרד, אני לוקח את זה ככלי עבודה לתקן אותי או לתקן מה שאני יכול במשרד, מה שבכוחותיי, ואנחנו עושים עבודה מאוד מאוד טובה לשפר גם את הנראות וגם את ההנגשות שלנו לכולם. אני חושב שאנחנו עושים עבודה מאוד מאוד טובה בהרבה מאוד תחומים, בקשרות, בקבורה, ברישום הנישואים ובעוד דברים, להיות יותר ידידותיים, יותר קרובים ולהתאים את עצמנו לכולם. עכשיו, זה שעדיין משרד הדתות הוא עדיין כלי לחוות בו, כי לקחת כותרת למשרד הדתות, ממנים ועושים שחלקה הגדול בכלל לא נכון, ומפוברק, ואיך אתה מתווכח, ואיך תוכיח, אז הכי קל, כן? אבל אני אומר לך שאני מאוד מאוד שמח במשרד שמשתדל לעשות, אנחנו לא חפים מטעויות, אותם, אני לא חף מטעויות, אף אחד מאיתנו לא חף מטעויות, אנחנו משתדלים לעשות את הטוב ביותר ולקדש שם שמיים.
אתה מכהן כיושב ראש ועדת הפתרון לקבורת שדה.
נכון.
ואני רוצה לדעת מה רע בקבורת קומות, אם כי אם תשאל לדעתי, לי זה נראה נורא. אני עובר לפעמים, לא לפעמים, כמעט כל יום שם ליד ירקונים, ואני רואה את המבנים הגדולים האלה, ששם קבורים אנשים ואותי זה מזעזע. אבל זו דעתי.
לא, אם זה מזעזע, אז אנחנו באותה דעה?
ברור שאנחנו באותה דעה, אני רק שואל, ההלכה היא מאפשרת את זה, לא?
נכון, נכון, נכון. קודם כל ההלכה מאפשרת, זה אכן קוברים. אם ההלכה לא הייתה מאפשרת, לא היו קוברים. יש הרבה שחשוב להם מאוד מאוד דווקא קבורת שדה. אגב, הרבה רבנים לכתחילה מכשירים קבורות גם בקומות, גם בקיר, ודאי במקומות שזה חציבה באופן טבעי, יש שם קבורה שהיא ממש ממש לכתחילה על פי הרבה הרבה דעות. זה קודם כל הלכתית שנדע. היות ויש גם ביקוש גדול מאוד לקבורת שדה, אגב, לאו דווקא של חרדים, אתן לך לדוגמה, הרבה מאוד מבני העדה האתיופית, הם ממש מתעקשים רק על קבורת שדה, ועוד הרבה, גם בציבור חרדי, ואנחנו חושבים שהיות והולכים ונגמרים המקומות של קבורת שדה, תפקיד שלנו זה לאתר שטחים, כמובן לא צריך באמצע מרכז העיר, ולא צריך באמצע מקומות של בנייה, אנחנו מכירים את מצוקת הבנייה, מכירים את מצוקת המקומות, אנחנו מחפשים מקומות, עובדים עבודה מאוד מאוד קשה ומומצת, יחד עם מילה, עם הוועדות המחוזיות, יחד עם משרד השיכון, עם הרב גולדקנופ שהוא יושב ראש משותף איתי בוועדת השרים מייני קבורה, ומנסים למצוא פתרונות. יש לנו ברוך השם כמה פתרונות שאני מקווה בתחילת המושב שנוכל כבר לקדם אותם.
היות ואני מכיר אותך, ואם יורשה לי לומר, אפילו מיודד איתך כבר הרבה מאוד שנים, אני זוכר, היית חבר כנסת מאוד פעיל, והיית באמת, הבנת בכל כך הרבה דברים, ואני אומר את זה מתוך ידיעה, ואתה יודע, כשר אתה מתמקד בנושאים מאוד מסוימים, לא כחבר כנסת שרוצה לקדם הרבה מאוד נושאים בחקיקה, מה יותר מאתגר אותך?
וואי, שאלה כל כך, כל כך טובה, וכל כך קשה לענות
עליה. אבל אני הבטחתי לך את זה כבר, לא?
מה זה?
אני הבטחתי לך שאלות טובות.
לא, תמיד השאלות טובות היא במקום, אבל היא שאלה באמת הכי במקום, שיש נגיד לך גם למה. כי כחבר כנסת, גם בקואליציה שהייתי, הייתי מציק להרבה מאוד שרים, בהרבה מאוד שאילתות, פניות ציבור מגיעים אליך, בביטוח לאומי, בתחבורה ציבורית, אם זה משטרה, בתי סוהר, המון המון דברים, ואתה מציק לממשלה. ואתה כחבר כנסת מקדם חוקים חברתיים, ביטוח לאומי, הנגשה ומסכנית. פתאום אתה במשרד, אתה לא יכול להגיש שאילתה, כי אתה חלק הממשלה. לא יכול להגיש הצעות חוק, כי אתה חלק הממשלה, אתה יכול להגיש לעצמך. ואתה מתמקד בדיוק כמו שאמרת, בנושאים מאוד מאוד של משרד שלך. ואני אגיד יותר מזה, עשרות חוקים שאני הגשתי בכנסות הקודמות, חבריי, חברי כנסת לשעת, שעברתי להם את החוקים, מעבירים את זה, בקריאה ראשונה, שנייה, וקצת, איך אומרים, קינת סופרים, כן, זה חוק שאני כל כך היה חשוב לבין אחרים. אבל תראה, אני אגיד לך, אני לא ביקשתי מעולם להיות חבר כנסת, גם מעולם לא ביקשתי להיות שר, זה מה שהמפלגה הטילה עליי, להיות חבר כנסת, עשיתי זה, השתדלתי לעשות הכי טוב שיש, והטיל עליי להיות שר, ואני עושה את זה משתדל הכי טוב שיש, עם הרבה תפילות והרבה ציפייה מעצמי, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לי. אז אם שמו אותי כשר בשירותי דת, אני משתדל מתמקד בתחום המנדט שלי, שזה המשרד לשירותי דת. אתה שואל אותי האם הכנסת לא מאתגרת? היא מאוד 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 מאתגרת. ולפעמים, כשאני צריך להשיב על שאלות, אני ככה עובר לי במוח, אם אני הייתי עכשיו חבקת, הייתי מתקיל אותו באיזושהי שאלה נוספת. אבל כן, הכנסת היא מאתגרת מאוד, בספק.
אז אני רוצה להודות לך, זמננו תם, השר לשירותי דת, מיכאל מלכיאלי, ש"ס. תודה רבה. שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.